אנחנו בעמוד 282 נדמה לי, לא? שחטאת ישראל? שחטא ישראל כאשר עזבו את השם נייצו את קדוש ישראל לזורו אחור. נזורו זה ראשון פרישה, פרשו מאלוקים. נפגמה נשמת האומה. הכוונה של הרב לא לעצמות הנשמה אלא להופעות שלה. הנשמה של האומה היא לא מופיעה בחיים שלנו, זה פגם, כי ההופעה שלה מצטמצמת. המאוויים העליונים והקדושים שהם יסודות כל קיומה, השאיפות האידיאליות שהם יסוד כל קיומה, כל הקיום של האומה, כי עם ישראל כל קיומו נובע מתוך השאיפה האידיאלית שלו, מתוך השייכות שלו לאידיאלים אלוהיים, לאידיאל נצחי. אז אותם האוויים הלכו הלוך וחסור, הלוך ועומם, עד אשר נחשכו מאורותיה. החפץ האלוהי שבמקה נשמתה, תחת אשר היה צריך להתגבר ולצאת מן הכוח אל הפועל, נשאר תמון וגנוז. זאת אומרת, החפץ, הרצון האלוהי, הרצון להיות חי מתוך האידיאלים האלוהיים, והיה צריך להתגבר, אבל הוא נשאר תמון וגנוז, הוא נשאר רק בעומק הנשמה של עם ישראל, לא בא לידי גילוי. ירד עד הדיוטה התחתונה, עד אביסת הערך הממשי בחיים וברעיון. כלומר, אין לו ביטוי ממשי. שכינת נפלת לאפרה, תנפתת בחובין די ישראל. השכינה נופלת לאפר שהושפלה בחובים של עם ישראל, בחובות, בעבירות. אם החפץ האלוהי הנעוץ בתוכן טבע עצמותה של הנשמה האלוהית, היה אפשר לו להיות קלה ובטא לגמרי, זאת אומרת, אם אותה תשוקה פנימית שנמצאת בנשמה של עם ישראל, אותה תשוקה יכלה להתבטל, הסופה של הסיקה כזאת היה כיליון חרוץ כמקרה כל עם ולשון של העולם העתיק. זאת אומרת, אז מה שהיה קורה לנו, שעם ישראל פשוט היה נעלם, כי ברגע שהוא לא מבטא את התשוקה הפנימית הזו לאידיאלים גדולים, ואז זה מתחיל להתבטל מתוך עומק הנשמה שלו, אז גמרנו, אז אין לו כבר קיום, כמו שקרה לעמים אחרים שהם פינו את מקומם, כבר הם לא קיימים בעולם. אבל דבר זה היו לא יהיה. אצל עם ישראל אין דבר כזה שהתשוקות הפנימיות שנמצאות בעצם הנשמה תתבטלנה לגמרי. יוכל רוח אלוהים חיים להיות קבור וגנוז תחת גלים רבים של זוהמת שרירות לב ושחיתות מנהים. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה הרבה שרירות לב, הרבה דברים של תאווה, הרבה דברים של שחיתות, התנהגות מאוד מושחתת תחת ערימות רבות של דעות כוזבות שתוכנן רשע נבלה ודמיון מטעה. יכול להיות שזה תהיה המציאות החיצונית של החיים של עם ישראל, אבל לא יימח לגמרי אותו הרושם האלוהי מתכונת האומה בכללה. אבל לא יימחה לגמרי. יש בנשמה, בעומק הנשמה של עם ישראל פנימה, את האידיאלים האלה, את המאוויים האלה. כן, זה מה שחזל אומרים, שבין כך ובין כך קוראים בנים, זה מה שהמהר"ל מסביר בנצח ישראל בפרק י"א. אמנם ההשחתה של הטיית הדרך במובן המוסרי והחברתי על ידי הסרת האתרה האלוהית מתוך משטר החיים ושאיפת ההוויה באומה זו המוכנת לנשגב וקדוש, זאת אומרת זה שעם ישראל משחיתים את דרכם מבחינה מוסרית, זה שעם ישראל לא חיים מתוך אידיאלים אלוהיים למרות המוכנות, כי הרי עם ישראל זה תכונתו, יש לו מוכנות לחיות מתוך קדושה. אז אותה השחתה ודאי מוכרחת להיות יותר גדולה וניכרת מכפי המידה שהיא מוכנה לפעול אצל כל שאר עם ולשון, שהמושג החברתי והמוסר המעשי הפשוט הדוק וקשור בהם גם בצבעון חיים של גסות ופירוט. זאת אומרת, אצל העמים, כיוון שהתכונה הפנימית שלהם היא לא תכונה אלוהית כמו התכונה הישראלית, אז אצלהם גם אם יהיה להם חיים גסים, זאת אומרת הם יהיו אנשים עם מטרות חומריות, שיהיה להם שאיפות חומריות בחיים, זה המטרות שלהם, רוצים כלכלה טובה, רוצים בריאות, רוצים כסף, רוצים הנאות וכולו, זה לא דבר, עצם זה שזה מטרות החיים שלהם, זה לא דבר שסותר את מהות העניין המוסרי אצלם. למה? כי זה מדרגת החיים, עם אלה המוסריות, כלומר התכונות הנעלות יותר, אפשר לקרוא זה אידיאלים, הדברים הנעלים יותר של החיים הם יבואו לידי ביטוי בסביבת חיים כזאת נמוכה, כי זה מדרגתם, זה מציאותם, עם אלה שם באים לידי ביטוי האידיאלים המוסריים במרחב הנמוך הזה. לעומת זה בישראל מחובר הוא כל כך הצלם האלוהי הכללי של נשמת האדם עם המעלה העליונה של האתרה האלוהית של האומה. זאת אומרת, עם ישראל, הנשמה של עם ישראל קשורה לצלם אלוהים, היא קשורה לאידיאלים מאוד מאוד עליונים, עד שביות האחרונה לקויה ונפגמת. זאת אומרת שעם ישראל חיים ברמה, מבחינת מטרות החיים, ברמה נמוכה שלא מתאימה לאידיאלים העליונים שהם צריכים לבטא בחיים, שר גם הערך של הראשונה במידה איומה. זאת אומרת, אז גם עם ישראל לא מצליחים להביא לידי ביטוי חיים בעלי משמעות, ואז הלאומיות מתפוררת. זאת אומרת, הכוונה היא כזאת, זאת אומרת, זה פשטות. אנחנו יכולים לראות עמים שמדרגת החיים שלהם דומה למדרגה של עם ישראל, ואצלם זה בסדר, זה תקין, הקדוש ברוך הוא לא יבוא אליהם באיזה שהם טענות, ולא נראה אותם סובלים גלות ולא סובלים ייסורים ולא קשיים, כיוון שזה מה שמצופה מהם, זה מדרגת החיים שלהם, ובסופו של דבר יבטאו בתוך המטרות הנמוכות של החיים, יבטאו את הדברים הכי גדולים שיכולים להתבטא במדרגה ההיא, אבל אין משהו אחר. אצל עם ישראל, בגלל שהוא נועד לגדולות, ברגע שהוא חי את חייו במדרגה הנמוכה, אז הגדלות הזאת לא מסוגלת לבוא לידי ביטוי, ואז אנחנו בעצם מאבדים את משמעות החיים. חיי הציבור שנתקלקלו כל כך, עד שהתכונה הלאומית בעצמה החלה לפעול בניגוד לעצם יסודה. כן, זאת אומרת, התכונה הלאומית הישראלית היא התכונה המוסרית, היא התכונה של האידיאלים הנצחיים, ואז כשעם ישראל לא מבטא אותם, אז התכונה שלנו היא הפוכה לטבע שלה. הטוב האלוהי שבא הוסתר ונרדם. אותו טוב שקיים בנשמה של עם ישראל הוסתר ונרדם. והאופי המעשי לקח עוד דרכי רשע והשחתה, כלומר האופי המעשי זה הכוונה הסגנון החיצוני. כי זנתה אימם הובישה הורתם. המבט האלוהי שבא נעלם ועבד. זאת אומרת, ההסתכלות של עם ישראל על אידיאלים גדולים היא נעלמה. והיה כינור ונבל, תוף וחליל ויין משתיהם. זאת אומרת, יש להם כבר מטרות חומריות, זה מה שהם תופסים, הנאות. ואת פועל השם לא יביטו ומעשי אדם לא ראו. לכן גלה עמי מבלי דעת, וכבודו מיתי רעב, והמונהו ציחי צמא. כן, ציחי צמא זה הכוונה יבשים. כתוצאה מן הצמא. כלומר, עם ישראל נמצא במצב של משבר גדול וגלות. בתוך ליבם של יחידים נשאר אותו הרושם היסודי המוכרח להישאר. זאת אומרת בנפשות באופן פרטי, גם בגלות עדיין יש קשר לאלוקים, קשר למוסר, קשר לערכים נצחיים, אבל כוח המוסר האלוהי הנובע מתוך ההשפעה העליונה של השאיפה האלוהית המלאה, זאת אומרת העניין הרוחני המלא, שזה השאיפות הלאומיות שלנו, כן, ואיפה אותה שאיפה הלאומית מלאה נמצאת, הצורה בנשמת האומה מירושת קדושת אבות מרשת האידיאליות העליונה של אור תורת אלוהים חיים העומדת על גבה, עומדת על גבה, על גבי מה? על גבי מורשת האבות. יש לנו שתי קומות רוחניות פנימיות, הקומה הראשונה זה האבות, מה שהאבות התמיעו בנו, הקומה השנייה זה התורה, מה שהתורה בונה בעם ישראל. אבל כל אותו מוסר אלוהי שנבנה מכוח האבות ונבנה מכוח התורה בתכונת החיים הציבוריים, הוא נהרס עד קרוב ליסוד. זאת אומרת ברמה הלאומית, כשאנחנו בוחנים מה עם ישראל כעם מחפש, מה השאיפות שלו כעם, אנחנו רואים שלפני הגלות השאיפות הלאומיות הופכות להיות מאוד מאוד נמוכות, ואז ממילא יוצאים לגלות, ובגלות אין שום ביטוי לאידיאלים הלאומיים, כי אין עם, אין אומה במשמעויות הפשוטות של המושג הזה, עד סמוך לנפילת לנקודת האפיסה, כן, כמעט לא נשאר כלום. ועל דה אמר דוד, דהוא מלכות כנסת ישראל, כן, דוד המלך הוא מלכות כנסת ישראל, כן, נשמתו של דוד המלך זה הנשמה הלאומית שלנו, כי כפסע ביני ובין המוות. זאת אומרת עוד קצת היה מוות. אז דוד המלך הוא מתאר בפשט של הפסוקים שם את מצבו שלו, שהוא כמעט מת. אבל הפסוק הזה, כן, אם אנחנו לוקחים אותו במשמעות הלאומית, זה בא לתאר את המציאות של עם ישראל כשישנם חטאים נוראיים וסיבוכים שמחייבים את הגלות. הצד הרע שבציבור נשחט הוא יותר מפורסם מהצד הטוב הגנוז בו ביחידים. מצא את כלב השחטו מוכנים לפניו על ידי כוח הקיבוץ והמשטר של האומה. זאת אומרת הצד הרע, כל הנטיות הגסות, כל הנטיות הנמוכות, הן מקבלות העצמה כאשר מדובר פה בעם שלם שזה המטרות שלו. זה מעצים מאוד, כי כשאתה לוקח קבוצה של אנשים, כל זמן שזה אנשים יחידים שכל אחד מהם מציב לעצמו מטרה חומרית, אבל מבחינת החברה כחברה, החברה לא מציבה את המטרות החומריות כפסגת שאיפותיה, אז יש פה רע כמובן, אבל עוצמת הרע היא לא תהיה כל כך גדולה. אבל כשהרע הזה, כשהמטרות החומריות הן הופכות להיות סדר היום הלאומי, אז פה הרע מאוד מאוד מתעצם. כן. יש פעמים השפעה מבחינה לאומית, לא מבחינה לאומית. ההשפעה שלהם זה שפשוט הגבייה של עם ישראל מתה. זה ההשפעה שלהם. שאין לאומיות. זה המיטה. המוות הזה, כלומר, בגלל השפלות של הלאומיות, אז יש לנו מוות לאומי. זה גלות. יש עוד איזושהי לחלוכית קטנה. הלחלוכית הקטנה הזאת זה השאיפה הלאומית של עם ישראל לחזור לארץ. אבל זה ברמה של תיאוריה, של משהו מופשט. אבל ממשות אין כלום. איפה יש דברים חיוביים? בנפשות הפרטיות. זה המציאות של גלות. המציאות של גלות זה המציאות שבנפשות פרטיות אתה יכול לראות טוב ושאיפות מוסריות של תיקון ורצון בטוב, אבל באומה אין דבר כזה, כי הכל מושחת, הכל מת.
רב, באורות במקום אחר הוא אומר את המשפט הזה, נכון, עזב את הפוליטיקה, מאוד שיש בו רצון, שם הוא אומר שבגלל שהמלכות, כאילו המלכויות בכלל מושחתות, אז גם אנחנו איבדנו את המלכות שלנו. פה לכאורה...
זה ברמה של הבדיעבד, לא ברמה של התחילה. שם הוא בוחן את זה בפרספקטיבה של הקדוש ברוך הוא, לא מצידנו.
פה זה בגלל מעשים שלנו, כי אנחנו לא משתמשים לחולה במלכות?
זה מצידנו, פה זה מצידנו. שם הוא מסתכל על זה מצד המהלך האלוהי, לא... אנחנו לא יכולים להסתכל על זה כמו שכתוב שם. עכשיו הכוונה היא, כשאתה מסתכל בדיעבד על מה שקרה, אז אתה מבין שזה שעם ישראל לא, זה לא סתם, בגלל שהוא לא יכול לבטא בעולם מקולקל אידיאלים גדולים.
אז פה זה בגלל שיש ריבוי של רוע, בגלל שיש עוצמות.
זה יודע, אבל הבחירה החופשית שלנו בסופו של דבר יכולה להתגבר על זה. כן, כי זה סבירות נמוכה שהיא תצליח, אבל יש אפשרות, אף אחד לא כופה אותנו. הכרח היה, טוב, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה במצב כזה? הכרח היה לדכא את חיי הציבור המקולקל עד היסוד, את צביונו הקיים בפועל. זאת אומרת, אין לאומיות. את ההשרשות הרעות שהספיק להשרש בלב היחידים, את הרעל שהספיק להטיל גם בכל הציורים היותר תורים וקדושים. חודש ושבת כרום מקרא, לא אוכל אבן ועצרה. חודשכם ומועדכם שנאה נפשי היו עליי לתורך, נלעיתי נסוך. כן, זאת אומרת, כביכול יש פה תיאור של כזה שהוא אומר, אני כבר עייף מלשאת את כל הרשע שלכם. זה, זה, זה בדיוק המציאות של ביטול הקיום הלאומי. אין אפשרות כבר לסבול את הלאומיות הזאת. למה זה לי לבונה משבת תבוא וקנה הטוב בארץ מרחק? אתם מביאים לי כל מיני בשמים מרחקים. עולותיכם לא לרצון וזבחיכם לא ערבו לי. קצפתי על עמי, חיללתי נפלתי, נתתי את ידידות נפשי וחף אויביה. כל הביטויים האלו באים לתאר את ההתרסקות של הלאומיות, שאין שום אפשרות להמשיך להתקיים באופן כזה. ימי הבית השני לא היו ראויים, עד לפה אנחנו רואים את התיאור של מה שיש בבית ראשון. דרך אגב, המאמר הזה מאוד מאוד דומה למהלך הידיעות, מי שמכיר. מאוד מאוד דומה, רק שם זה מובא בצורה של קצת יותר מוגדרת ויותר מסודרת, מבחינת הכותרות תיאורי זמנים. טוב, אנחנו עכשיו עוברים לבית שני. מה קורה בבית שני? לכאורה נאמר שבית שני זה בעצם גאולה. רב ישראל חוזר, הוא מקים את בית המקדש. אז אומר רב, זה לא נכון. ימי הבית השני לא היו רואים להשבת התעלות הכוח הציבורי במלוא מובנו. לזה עומדת עם מלכות בית דוד. כן, צריך לזכור, בסופו של דבר עם ישראל צריך לחזור למלכות בית דוד, ובבית שני לא חזרה מלכות בית דוד. יש הרבה מעם ישראל שנמצאים בגלות, גם אלו שנמצאים בארץ, הם נמצאים תחת שלטון של נוכרים. אין לנו עצמאות אמיתית בארץ. אלא מהי? בית שני זה הזדמנות שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. לא יצא ממנה מה שהיה צריך לצאת ממנה. היא הייתה אפשרות שיקום. תחשבו שהסיכויים לשקם הם היו מאוד קלושים, כי הרי בסופו של דבר הגלות הראשונה אחרי חורבן בית ראשון הייתה 70 שנה. תור 70 שנה, 70 שנה זה כלום מבחינה היסטורית. תור 70 שנה אנחנו צריכים לחזור לפה ולשקם את כל הדברים הקשים שהיו שם בבית ראשון. הסיכוי שזה יקרה הוא לא גדול, כי אתה מתחיל מנקודת מוצא מאוד נמוכה, כי בסך הכל דובר 70 שנה אחרי כל התומות האלה. עכשיו יש פוטנציאל, אבל אחרי שלא מימש את הפוטנציאל, תראו איזה גלות ארוכה הייתה. זאת אומרת, בעצם אם אנחנו הולכים במהלך הדרגתי של תיקון כדי לתקן את החטאים של בית ראשון, אנחנו צריכים מעל 2,000 שנים. זה אם אתה הולך במהלך איתי, כמו שקרה באמת בפועל. את הפער הוא עצום בין הגלות של בית ראשון לגלות של אחרי בית שני, אבל בסופו של דבר הכל הוא כתוצאה מזה שלא מצליחים לשקם גם במהלך השנים של בית שני, כמו שנעשה מבית ראשון. אבל הייתה הזדמנות שאם עם ישראל היה מתאמץ מאוד, הוא יכל לבחור בטוב וליצור תהליכים של שיקום. אבל בסופו של דבר זה לא מה שקרה. ימי הבית השני לא היו רואים להשבת איתנות הכוח הציבורי, לא מובנו. לזה עומדת עם מלכות בית דוד. בסופו של דבר אנחנו צריכים היינו להגיע למלכות בית דוד, זה לא היה בבית שני. רק קיבוץ כוח היחידים הנבדלים מתאומת גויי הארצות, כן, אם אנחנו זוכרים בתחילת בית שני, זה עוד כל מיני כאלו שמתחתנים עם גויות והם צריכים עוד להיפרד מהם. זה המצב היה אז שהחלו לייסד איזה ציוויון ציבורי, שההופעה האלוהית האישית אלמה דשמיטה אלמה תתאה, כן, לא העולם של היובל. אתם זוכרים, דיברנו על היובל שזה חירות מאוד עליונה, אבל פה זה רמה יותר נמוכה, רק של שמיטה. כן, גם בשמיטה יש איזשהו שחרור מסוים, אבל זה רמה יותר נמוכה בהרבה מיובל. אלמה דשמיטה, אלמה תתא, תמצא במקלט. מתוך החולשה הציבורית הכללית, מתוך אי האפשרות למחשבות האלוהיות היותר עליונות ומקיפות של זוהר קדושת האבות ואור תורת חיים שעליה היא מתעלה, להופיע בכל גאונן. זאת אומרת, אי אפשר היה להופיע בבית שני, לא הצלחנו לבטא בבית שני את המדרגה של החיים העליונים שמושתתים על מדרגת האבות. מתוך שלא מורק ועובד עדיין האופי הציבורי מכל אותה זוהמה שקלט בקרבו בימים אשר שיחד דרכו. כמו שאמרנו, זה עוד החטאים של בית ראשון, הם נמצאים, אם כי לא חוטאים בהם בפועל. אבל הקלקולים שהם יצרו בפילים יותחים של עם ישראל, קיימת. היה יסוד הבית השני רק הכנה טובה בעד פיזור היום שהיה צריך לבוא אחריו. כלומר, בפרספקטיבה היסטורית, בית שני, למעשה תפקידו להכין אותנו לגלות הארוכה שתהיה. כלומר, יש פה הזדמנות, יש פה אפשרות, אם יהיו מאמצים מיוחדים מצידנו, לתקן את מה שהיה בבית ראשון. אבל לא הצלחנו, אז התהליך של התיקון הוא ארוך מאוד. כדי שעם ישראל יצליח להחזיק מעמד בתיקון הארוך, צריך להצטייד לשנים הארוכות של הגלות. איך לשרוד בגלות? רק בעקבות כל דקדוקי המצוות. ולכן בבית שני יש ריבוי של גזרות דרבנן, כדי שיהיה קיום מעשי, כדי שיהיה דפוסי חיים מעשיים שמבטאים את העניין של עם ישראל בסגנון הגלותי אומנם, אבל יהיה לזה איזשהו דבר שמקיים אותנו. השביתה הארוכה של עסקי מדיניות וסכסוכיהם, שזה המהלך של הגלות הארוכה של בית שני, השקיטה לתקופות ארוכות את הרוח הכללי. זה הרגיע אותנו, כי לא התעסקנו עם חומריות. עד שכנסת ישראל במובנה הלאומי היה לה די זמן ודי ניסיון להעמיק יפה בחשבון עולמה. זאת אומרת, השנים הארוכות של הגלות זה שנים של בעצם חשבון נפש, של כינוס פנימי, של התהרות פנימית. זה התהליך הארוך של הגלות של בית שני. סערת החיים המבוהלת של בקשת גדולת שלטון והתגברות. זאת אומרת, כשיש לנו עם שיש לו רצון להגיע לעצמאות, להגיע לשלטון, להתמלא כוחות, אז זה יוצר בהלה, זה יוצר שהיא מאחרת את תואר המוסר הלאומי האלוהי. כן, זאת אומרת, זה דבר שיוצר סיבוכים, אומר פה הרב. לכן בבית שני, כדי שלא נסתבך, לא היה לנו את זה בכלל. אין שום רצונות לאומיים, אין רצון לחזור לארץ, אין איזה אמירה, בואו. תחשבו, זה דבר מפליא. איך גדולי העולם, הראשונים, איך אף אחד מהם לא חולל תנועה של שיבה לארץ? נכון, איך רבי דליה ואומר סבר גוזרים? הוא מצא את המקום החרפתי, אבל תכלס לא מצליחים ליצור תנועה של חזרה לארץ. למה? מה? הצדיקים האלה לא הכירו את הערכה של הארץ. ברור שהם הכירו אותה יותר מאשר, כן, החילוניות ש, היא מובילה תהליכים של שיבת ציון בדורותינו, אבל הם לא יכלו, כי זה הגלות. הם בגלות זה מוות, זה כמו מחלה נפשית, כן? מחלה נפשית שלא מאפשרת, לא מאפשרת לך לפעול בצורה נורמלית. גם אם בשכל אתה מבין שזה מה צריך לעשות, אתה לא מסוגל לעשות את זה. לכן גם גדולים, וגם כשכולם היו, כשרוב עם ישראל היה צדיק, שאנשים צדיקים לא עושים את המהלך הזה. למה? כי יש לזה תפקיד, לתרדמת הזאת, למוות הזה יש תפקיד, שנתכנס פנימה ולא נתעסק עכשיו בעוצמות ובחומריות, כי זה יגרום לנו בלבול, זה יגרום לנו שוב פעם תהייה אחרי החומר. כשם שהטרדות הזמניות במלחמת החיים של כל יחיד מאחות את אידיאליות הקדושה האלוהית שבנשמתו פנימה. כן, אומר רב, מה? כמו אדם פרטי, אדם לא יודע מה, יש לו דאגות פרנסה, יש לו דאגות וטרדות כאלו אחרות, זה לא מאפשר לו להשתייך למצבים של קדושה ודבקות, זה מחבר אותו, זה אילוץ אמנם, אבל זה דבר, זה מחבר אותו אל עולם החומר, באופן שזה מאחיר את הפנימיות. אז אותה שערת חיים מבועלת חדלה ממנה זמן כביר, כלומר זמן רב לא היה לנו שאיפות חומריות ברמה הלאומית, וכך גרמה לה אותה השביתה על כנסת ישראל שהמוסר אלוהי הטבעי לה החל לאט לאט לשוב לחתור לתוך נקודת עצמיות. זה התהליך של הניקוי הפנימי שקורה בגלות. לאט לאט עם ישראל חוזר להיות מוסרי, חוזר להיות מתוקן בפנימיותו. הכוחות האלוהים הנרדמים בקרבה שבו לתחייה, והמגמה הפנימית של כללות האומה מתעמקת היא בעוז המוסר העליון הכללי של ההוראה האלוהית בקרבה פנימה, ובחפץ אז לממשלת אורו. זאת אומרת, ברגע שנוצר תהליך של ניקוי פנימי, אז כשהפנימיות של עם ישראל מתנקה, אז יש שוב פעם רצון לבטא במציאות בעוצמה את האידיאלים האלה, כיוון שכבר אין צורך בגלות. חיי היושר, התוהר, המוסר, המדע העליון, חסד והמשפט, זה כל האידיאלים הגדולים. משקל השיווי האידיאלי האלוהי הנעוץ ברמות התכונה האלוהית של ברית אבות הם כל עיקר מעיינה. כן, זאת אומרת, הרצון לחיות מתוך אידיאל אלוהי כמו האבות שיסדו בעולם את האידיאל האלוהי, זה עיקר מעיינה, זה עיקר השאיפות של עם ישראל. העמקת החדירה אל תוכיות הנשמה הלאומית עם כל גודלה והיקפה, עם כל סיבוכי החיים וגליהם הסוענים שבקרב נשמת האומה גדולה ברבת עונים, צריכה היא לצירופים רבים. זאת אומרת, צריך תהליך של צירוף ארוך ומקיף כדי שהנשמה של עם ישראל תהיה נטהרת. רשמים נוראים וחודרים של התלהבות וייאושים, התמרמרות וגעגועים. אנחנו יודעים שמהלך הגלות הארוכה הזאת היו זמנים שבהם הייתה התלהבות ורצון לגאולה, והיו זמנים של ייאוש גדול. כן, מי שקורא גרת תימן, תקראו של הרמב״ם, אפשר לקרוא גם מסמכים אחרים שדרכם רואים כמה היה צריך לחזק את עם ישראל במציאות של הגלות. הסתקפות וירידת מחשקים, כן, יש דורות שבהם היה הכל צמצום כזה, ורוממות אור תקווה ותחיית רוח אידיאלי ושלום עולמים, כן, כל זה מעברים כאלו, פעם יש תקוות, פעם יוש, פעם דיכאון, פעם התעוררות. כל החזיונות השונים והמלגדים הללו יחד עושים את פעולת החדירה והשבה לתחייה את הכוח האלוהי לפי מידת עליונותו. כל התהליכים האלו זה תהליכים לא פשוטים שיוצרים בעם ישראל את הזיכוך הפנימי שמאפשר לחזור לחיים שיש בהם אידיאלים גדולים. טוב, צריך כאן. Thank you.